ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי פנחס בן דוד הצדיק. רבי פנחס אהוב וחביב, רבי פנחס צדיק מהעיר שלנו, מאשדוד. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו ישועה והצלחה. אנחנו שמחים שהשיעור תורה הראשון שאנחנו נותנים במקסיקו סיטי זה בבית של אדם פנחס בן דוד מאשדוד. שמחה גדולה, ברכה גדולה, ישועה גדולה, הצלחה גדולה. כל אשר יפנה יסכים ויצליח. על בית זה ויושביהו תחול ברכת אלוהים, יהיה הצלחה וישועה, נחת בכל הטוב. אמן. אמן. וכאן אהוב והחביב רבי מנחם הצדיק, רבי אליהו הצדיק, אהוב וחביב, אנחנו מכירים אותו הרבה שנים מבנסואלה, אדם בעל מידות, בעל מעלות מיוחדות, אדם עם מידות רמות, אדם עם מידות רמות. חשבנו בדרך מה נדבר בפעם ראשונה בבית של פנחס הצדיק. חשבנו מה שאלנו בדרך, מה חושבים שטוב לדבר. אז אליהו, נדבר על פנחס ואליהו, פנחס ואליהו הנביא, שעל בית זה ביושבהו תחול ברכת אליהו, יהיה ברכת אליהו הנביא, ועל כל האנשים האהובים והחביבים, בזכות אבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע גדול, יהיה שמחה ומזל, הצלחה וישועה וכל הטוב. יש שתי שיטות בעבודת השם. יש שתי שיטות איך צדיקים היו מתנהגים. אנחנו רואים את זה בסבות שלנו, דרך של בבא מאיר ודרך של בבא סאלי. רואים את זה בדרך של אליהו הנביא ובדרך של התלמיד שלו אלישע בן אבויה, אלישע. שתי דרכים בעבודת השם. ונסתכל על אלישע ונסתכל על אליהו. אליהו הנביא, אנשים חושבים אליהו הנביא זה ישועה, הצלחה. אליהו הנביא היה תקיף וקשוח וקשה ולא קל. אנשים חושבים שאליהו הנביא זה משהו קל. אליהו הנביא בחיים שלו היה תוקפנות גדולה ביותר שאין לה שני. ונסתכל בכמה מעשיות שמובעים בתורה עד כמה אליהו הנביא היה תוקפן. הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב שהוא היה צריך לברוח. אליהו הנביא בורח צידונה לבית של האישה הצרפתית. אותה אישה הצרפתית הייתה אישה לבד עם ילד קטן. אליהו הנביא אומר לה, תתני לי לאכול. היא אומרת לאליהו הנביא, אין לי אוכל. יש לי קצת קמח שזה יספיק שאני אוכל והילד שלי אוכל. הוא אמר לה, לא, תתני לי לאכול. היא אמר לו, אין לי. הוא אמר לה, לא יהיה עד שתתני לי, אני אברך אותך. חתכה מהקמח שהיה לה לאכול, נתנה לאליהו הנביא, ואז אליהו הנביא התפלל ואמר, על הקמח הזה יהיה בו ברכה ולא תכלה לעולם הברכה, ויהיה פה שפע גדול. אליהו הנביא לא נתן את הברכה מיד. אליהו הנביא לקח, הקשה, ואז נתן. מצד שני, התלמיד שלו, אלישע הנביא, הכל היה בחינם. מתי שבא אישה מנשות הנביאים ואמרה לאלישע, עבדך אישי מת, בעלי נפטר, ואין לי מה לתת לילדים לאכול, והילדים שלי הם פיקדון, ערבות, ומה יהיה איתי? אמר לאלישע, מה יש לך בבית? היא אמר לו, רק בקבוק שמן. אמר לה, תלווי מכל השכנים כערות, והשמן לא יכלה, והיה ברכה, השמן לא קלה. אלישע לא ביקש כלום. אלישע עשה את זה בקלות, בלי בקשה, בלי אף תמורה, אלישע נתן. אליהו הנביא אמר לאותה אלמנה, תתני לי, אני אתן לך ברכה. לא תתני לי, לא תקבלי ברכה. אלישע הנביא, רק אמרו לו, יש אישה מסכנה, תקחי הכל. זה שתי שיטות של עבודת השם. שיטה של עבודת השם בדין, ושיטה של עבודת השם ברחמים. אליהו ואלישע, אליהו הצדיק.
תזכנה לנו לזנות El rabino haga una bendición al señor Ben David, el Mishpaja Ben David, Pinjas, por el motivo de ofrecer su casa para dar el primer shiur de Torah en México, que se encuentra ahorita acá. Igualmente, pues, le dio la bendición a él, a su familia y a todos los presentes. Él pensó, ¿de qué voy a hablar en México por primera vez? ¿De qué voy a hablar? Y dijo, voy a hablar de dos sistemas de vida, dos cualidades de vida. Una es Eliyahu Anabi y otra es Elisha. Son dos profetas en diferentes épocas. Pero estos dos profetas, cada uno tenía una cualidad especial de cómo tratar al pueblo. Entonces ocurrió que una vez Eliyahu Anabi tenía que escapar porque estaba siendo perseguido por el reinado, de aquel entonces de Israel, y fue a parar a casa de una mujer que estaba con su hijo pequeño. Y allí Eliyahu Anabi no era fácil, no era una persona como todos pensamos, que él era dado en ceder, en entregarse, en dar y ser de lo más bondadoso posible. Eliyahu Anabi era una persona muy dura, muy fuerte. Era una persona que exigía, era una persona que no toleraba. Ese era el carácter de Eliyahu Anabi. Y cuando estuvo en esa casa, él le pidió de comer a la mujer le pidió una berajá, y dice, no, no hay berajá, primero dame de comer. Dice, ¿qué te voy a dar de comer? Lo que tengo es muy poca harina, y esa poca harina apenas alcanza para mí y para mi hijo, así que no voy a poder darte de comer, si no me da de comer, no hay berajá. Era un carácter de tal manera que exigía para dar, y ese es un camino de la Torah. A veces la Torah hay que exigir para recibir. Igualmente hizo Eliyahu Anabi. Entre una cosa y otra, la mujer no tuvo más remedio que hacer un pan de ese poquito de harina, y de ahí cortó un trozo para darle a Eliyahu Anabi. Es entonces cuando Eliyahu Anabi le da la beraja. Sin embargo, Elisha, que era otro de los profetas, cuando llegó a casa de una mujer que también era, prácticamente no tenía mucho que ofrecer, y entonces llegó a esa casa, estaba con los hijos, y le pidió a la mujer algo que le dé, y que le dijo, tengo muy poquito aceite, pero yo te voy a dar el aceite. No exigió nada a cambio. Enseguida que esta mujer se ofreció en darle, Elisha dio la bendición enseguida. Esa es la diferencia. Entonces le dijo Elisha, dame un poco de ese aceite y dile a toda la vecindad que traigan sus cántaros, que traigan sus, corotos, utensilios, y hubo el milagro de que se llenó todo de aceite. Llenó al pueblo entero de cántaros enteros de aceite. Era muy bondadoso en ese aspecto. Él era más tolerante en ofrecer y después él pedía. En cambio, Eliyahu Anabi no era así.
הלאה, נמשיך על אליהו ועל אלישה. אנחנו מוצאים שתי סיפורים דומים אצל אליהו הנביא ואצל אלישה. אצל אליהו הנביא, אותה אישה הצרפתייה, הילד הזה שהיה לה, התורה לא אומרת בדיוק אם הוא נפטר או הגיע עד המוות. אליהו הנביא הלך, התפלל, והילד קם לתחייה. אצל אלישע הנביא, התורה, הנביא מספר ואומר שאלישע הנביא היה הולך לאיזה אישה והיה מתארח אצלה בבית, ואותו אישה הייתה אישה עשירה ואישה חשובה, ומרוב שהיא כיבדה את אלישע הנביא, היא עשתה לו בבית שלה חדר מיוחד, שמתי שהוא בא לעיר ילך לחדר הזה. באחד הימים אלישע הנביא היה בבית של אותה אישה השונמית, ואליהו הנביא, אלישע הנביא שואל את הגבאי שלו, את גחזי, תשאל את השונמית מה חסר לה, איזה בעיה יש לה, אם היא צריכה איזה עזרה, שאני אדבר עם הממשלה, שאני אדבר עם מישהו, אני מוכן לעזור לה. הלך הגבאי לאישה השונמית ואמר לה, מה חסר לך? היא אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת, החיים שלי טובים, בעלי יש לו פרנסה, הכל טוב אצלי. גחזי עומד ואומר לאלישע הנביא, אבל יש לה בעיה אחת, אין לה ילדים. אלישע הנביא אומר לה, כעת חיה ואת חובקת בן. שנה הבאה בזמן הזה, את יולדת בן, שנה הבאה יהיה לך בן. אמרה אותה אישה שונמית לאלישע, למה אתה גורם לי, למה אתה אומר לי את זה? אומרים רבותינו, מה הפירוש? אותו אישה הייתה נשואה הרבה שנים, לא היה לה ילדים. והגיעה למצב שהסכימה וקיבלה על עצמה שהיא צריכה לחיות בלי ילדים. הכל זה בפסיכולוגיה של האדם. אדם שהפסיכולוגיה שלו רוצה, רוצה, רוצה דבר, אם אין לו את הדבר, קשה לו להתמודד בלי זה. אדם שבפסיכולוגיה מחליט משהו אחר ובונה את עצמו במשהו אחר, אז הוא יכול לחיות עם משהו אחר. אמרה אותה השונמית, אני בניתי פסיכולוגיה, אין ילדים, חיה בלי ילדים, אני עוסקת בצורכי ציבור, בתוך עמי אנוכי יושבת, יש לי גמח, יש לי דברים לאנשים שנזקקים, אני חיה בעולם שלי, אל תכניס לי בלב עוד פעם צער ורצון לילדים. אמר לאלישע הנביא, כעת חיה, שנה הבאה ואת חוגגת בן, שנה הבאה יהיה לך בן, בשנה הבאה נולד לבן. הילד גדל, יום אחד הילד הלך עם אבא שלו לשדה, מתי שהיה בשדה, הילד עלה לו חום, לא הרגיש טוב, הביאו אותו לבית, הילד גסס והילד מת. השונמית רצה מהר לאלישע הנביא. אלישע הנביא ראה אותה, שאל אותה למה בת, היום לא ערב ראש חודש, הולכים לרב ערב ראש חודש, למה בת, מה קרה? אמר לו הילד, שלא רציתי, אתה הכנסת אותי לזה, לא חשבתי שאני רוצה ילדים, אתה הכנסת אותי לרצון לרצות ילדים, ילדתי אותו, שימות. לקח אלישע הנביא את המקל שלו ואמר לגחזי, תלך ותחיה את הבן של השונמית. הלך גחזי עם המקל ורצה להראות לכולם שהוא פועל ישועות ועושה ניסים, היה צועק לאנשים, הנה אני הולך לחיות אנשים עם המקל של אלישע הנביא. אנשים אמרו לו ברחוב, אתה מדבר שטויות, איך תחיה? היה כלב מת, הוא נגע במקל, הכלב קם לתחייה. הגיע לשונמית, נגע בילד, הילד לא קם. חזרה השונמית בוכה לאלישע הנביא, מה עושים? אלישע הנביא בא לבית של השונמית, שמי זה הבן של הצרפתייה? אליהו הנביא שהיה מידת הדין, שהכל אצלו היה קשוח, שעד כדי כך היה קשוח, שאומרים רבותינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, אתה לא יכול לחיות בעולם הזה מצד אחד, כי אתה תוקפן, ומצד שני מלאך המוות לא יכול להרוג אותך, כי אתה קדוש, אז תישאר מלאך, לא, לא תמות ולא תחיה. לכן אליהו הנביא לא חי ולא מת, כי מלאך המוות לא יכול להרוג אותו, והעולם לא יכול לסבול אותו, כי הוא קשה וקשוח מאוד. אלישע הנביא יוצא ממנו חבקוק, אליהו הנביא יוצא ממנו יונה. שמה יונה עושה? הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, לך תגיד לנינווה שיחזרו בתשובה. יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. למה? יונה אומר, ריבונו של עולם, האנשים האלה התשובה שלהם היא לא תשובה אמיתית, זה כמו דיאטה, הוא רוצה עכשיו ללבוש מכנסיים, יש לו חתונה, אז הוא עושה דיאטה להיות קצת רזה, מחר עברה חתונה, הוא אוכל ומשמין. הוא אומר, התשובה שלהם זה לא תשובה אמיתית, הם יעשו תשובה כי הם פוחדים למות, יעבור התקופה הזאת, הם יחזרו לעשות עבירות. אומר יונה הנביא להקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן ללכת בשקר של התשובה של האנשים שנינווה, הם סתם אומרים חוזרים בתשובה, הם אומרים חוזרים בתשובה, בלב הם לא חוזרים בתשובה, אני רוצה תשובה אמיתית. אבל אלישע הנביא הוא רחמן, חבקוק הנביא מבין גם אדם אם עשה תשובה בערך ואחר כך עוד פעם מתחזק, מתוך שלא לשמע בלשמע. אליהו הנביא אין אצלו בערך, אליהו הנביא יונה אומר, הקדוש ברוך הוא תהרוג אותי, תזרקו אותי במים, אבל אני לא מוכן דבר בערך, אני רוצה דבר 100%. זה שתי דרכים של עבודת השם, דרך של אליהו ודרך של אלישע.
Pero no perder ninguna información. De estas dos historias de Eliyahu Anabí y de Elisha Anabí, se aprende dos cosas interesantes. Como Eliyahu Anabí era muy fuerte de carácter y no era tolerante en absoluto. Cuando estaba con esta mujer, Tzarfatí, la que realmente tuvo que compartir el poco de pan que le había dado, etc. Entonces, esta mujer recibió, después de que Eliyahu Anabí recibió esa organza pequeña de pan, recibió la bendición. ¿Y cuál fue la bendición? Que el hijo de esta mujer, Tzarfatí, iba a ser el día de mañana el profeta Jonás. Jonás, el que leemos en Kippur, la Haftará de Yom Kippur, ¿okay? Ese es Jonás Hanabí. Sin embargo, en la otra parte de la conducta de Elisha, que era tolerante, era Baal Hasadim, era muy, muy bondadoso, hacía Gesed Shelemet, totalmente abierto al público. ¿Qué pasaba con él? Que cuando estaba con esta mujer Shunamit, dicen de ella que era una mujer muy rica, sumamente rica. No necesitaba de nada, al contrario. Era una mujer que siempre su bondad se desbordaba y le daba y ayudaba a todo el mundo. Esa era su alegría. Su mayor alegría era dar momento como a esta hora. Yo estoy bien como estoy, yo estoy feliz, yo no necesito... ¿Para qué me tienes que decir o bendecir con un hijo? ¿Qué hago yo con un hijo ahora? Otra vez volver a pensar, porque psicológicamente, ¿qué sucede? Que la persona se bloquea y a veces pues no puede tener hijos, porque está bloqueada. Otras veces, pues no, depende. Esta mujer Shunamit estaba totalmente bloqueada por un lado y no quería pasar más por ese proceso de que si va a tener o no va a tener hijos. Ella ya estaba feliz, no le faltaba de nada, estaba perfectamente en su casa, que era como un palacio. Sin embargo, Elisha le dijo, no, tú vas a tener un hijo. Y en un año, ese hijo era todo jefe, tolerante completamente, bendecía a todo el mundo, era una réplica de Elisha. Totalmente una réplica de Elisha. Así era Habacuc, el hijo de esta señora. ¿Y qué sucedió? Estaba contenta con su hijito. Y una vez que salió al campo, el hijo no se sentía bien. Estuvo un poquito enfermo y lo trajo a la casa y ahí se enfermó más y se murió. Entonces corrió a buscar a Elisha. Fue a buscarla a Elisha y Elisha le dijo, ¿qué pasa? Ya no es víspera de los Jodes, no es víspera de Pascua. Cuando uno viene a ver al Rab, uno viene a ver al profeta, cuando es víspera de los Jodes, ¿qué es lo que hay? Le dijo, ese hijo que me has dado, ese hijo que me has vaticinado, lo he criado, lo quería, lo tenía conmigo, ahora se murió. Le dijo Elisha, toma esta vara, este bastón, y todo lo que con él toques, va a haber un mes, va a ser un mes que todo va a estar bien. Y ella fue contenta con su bastón del profeta Elisha. Y así fue. Y en el camino quiso comprobar hasta dónde hay fuerza de milagro de Nisim en esa vara. Y por lo tanto en el camino se topó con algo que no estaba en sus condiciones buenas ni física, lo tocó y quedó bien, perfecto. Entonces fue muy contenta a la casa, ya está la salvación de su hijo. Llegó a la casa, le tocó con la vara y el niño no se levantó, regresó otra vez a Elisha y dijo, no hay nada, ¿cómo es posible? Entonces vino Elisha a la casa, se acostó encima del niño, puso la boca con su boca del niño, las manos con las manos, los pies con los pies, se acostó y el niño revivió. El niño revivió. Ese niño es el que después, en futuro, es el profeta Habacuc. Vemos que hay dos condiciones en la Torah. Hay el que tolera y entonces dice, bueno, lo voy a ayudar, y si hace teshuva poquito, no poquito, mañana va a ser más. Yo le voy a abrir las puertas, voy a extender mi brazo abierto para que así cada vez pueda crecer. Sin embargo, en el Eliyahu Naví, que no hay tolerancia, no había ni chispa de tolerancia, era muy duro. Por lo tanto, no todo el mundo quería Eliyahu Naví. Él era duro. Kadosh Baruj Hu le dijo a Eliyahu Naví, tú no puedes estar aquí. Y tampoco te puedo mandar el Malach HaMavet, porque no te puedo matar, tú eres un tzadik. Por un lado, no te puede matar el Malach HaMavet. Por otro lado, nadie te quiere aquí, pues va a quedar en el limbo. Eliyahu Naví, no sabemos, murió o no murió, a Kadosh Baruj Hu se lo llevó. Pero ¿dónde está? No hay ninguna seña de su muerte, de que murió. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás era igual que Eliyahu Naví. Le dijo Dios, vete a Nínive, porque ahí están haciendo el mal. Que hagan teshuva. Pide que hagan teshuva. Y Jonás le dijo, yo no voy. ¿Para qué voy a ir a Nínive a pedirle que hagan teshuva? Esa teshuva no es una teshuva verdadera. Es una teshuva pasajera. Ahora hicieron teshuva, mañana se van a olvidar de eso. Y yo, por lo tanto, no estoy dispuesto a ir a pregonar a un pueblo a que haga teshuva cuando su teshuva no es verdadera. Es era Jonás, duro, difícil, no voy. Por lo tanto, vemos las dos condiciones. Igual sucede con Jonás Hanabí, que no sabemos, murió o no murió, no sabemos. No hay nada al final del libro de Jonás, si murió o no. Vemos dos diferencias muy grandes, dos mundos muy grandes en la Torah. Hay quien tolera y hay quien no tolera. Ambos son caminos correctos de la Torah. Hay quien no quiere permitirse, digamos, ninguna clase de Eter. Y hay otros que, bueno, ahora, hoy un poquito, mañana va a ser otro poco más. Y eso va a ser otra manera, otra forma, es otro camino de nuestra Torah. Son dos fuentes totalmente diferentes.
כתוב בספרים של הקבלה שמתי שמדברים על צדיק מעוררים את הכוח שלו בעולם הזה. אז כל הניסים, רוב הניסים שיש שצריך בחיים, אליהו ואלישע עשו אותם. אז מתי שמזכירים אליהו ואלישע הנביא, אז פותחים את השערים לכל נס שאדם צריך בחיים. נראה עוד שתי סוגים של דרכים בין אלישע לבין אליהו. אליהו הנביא, הרב של אלישע הנביא, אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תנחם את חיאל, בית האלים. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ללכת לנחם. מי יכול להגיד לקדוש ברוך הוא לא? שואל אותו הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה ללכת לנחם אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, הם אנשים לא טובים, והם ירגיזו אותי, והם ידברו לא טוב על אלוקים, ואני אצטרך להתנהג לא טוב, ואני לא רוצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תלך, ומה שתגיד ותגזור, אני אקיים. מי זה חיאל? מתי שיהושע בן נון כבש את העיר הראשונה בארץ ישראל, יריחו? יריחו הייתה עיר שכבשנו אותה בלי מלחמה. הסתובבנו סביב העיר שבע ימים, שבע פעמים, שבע תקיעות שופר, ואז החומות נפלו ונכנסנו. אז יהושע בן נון עשה חרם, שהעיר הזאת שקיבלנו במתנה מאלוקים, העיר הראשונה, חרם, מי שיגע, מי שיבנה, מי שיעשה משהו בעיר הזאת, הוא בחרם. היה, ואלישע הנביא, ויהושע בן נון אמר, מי שיגע בחרם ויבנה את יריחו, בבן הבכור יעשה הנחת אבן פינה, ובבן הקטן יעשה חנוכת הבית. חיאל אמר, אני אבנה את יריחו ואני לא פוחד. בנה את יריחו. מתי שחפר מת הבן הגדול, בחנוכת הבית מת הבן הקטן. והקדוש ברוך הוא אמר אליהו, לך תנחם את חיאל, כי הוא גבר רבה, הוא איש גדול, לך תנחם אותו. אליהו הנביא הולך עם ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שמה שהוא יאמר, אלוקים מקבל. אליהו הנביא נכנס לאותו סעודה של 7 או 30. מי יושב שמה? אחאב המלך. אחאב המלך היה מלך חזק, ששלט יותר מ-40 שנה בארץ ישראל, ביד קשה, אבל הוא היה עובד עבודה זרה, ועושה דברים קשים ביותר. אחד המלכים הרשעים שהיו בעם ישראל. והתחילו לדבר, ובתוך הדיבור עומד אחאב ואומר, מי יותר גדול, הרב או התלמיד? אמר אליהו הנביא, הרב, יותר מהתלמיד. אז אמר לו אחאב, הרב זה משה רבנו, התלמיד זה יהושע בן נון. משה רבנו אמר בתורה, אם יעבדו עבודה זרה לא ירד גשם ולא יהיה פרנסה ולא יהיה ולא יהיה ולא יהיה. ובדור שלו, של אחאב, עובדים עבודה זרה שאין שני בעולם. עובדים את כל העבודות זרות שיש בעולם. ויורד גשם בלי סוף, ויש פרנסה בלי סוף, ויש כל מה שרוצים. ויהושע אמר שמי שיבנה את יריחו ימותו לו הילדים, והנה מתו הילדים. אז מי צודק? מי יותר חזק, משה או יהושע? עמד אליהו הנביא ואמר, אני גוזר שלא ירד גשם. ואז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו מה שיאמר יהיה. ואז אליהו היה צריך לברוח כאישה הנביא, כי אחאב רצה להרוג אותו. ואז היה בצורת, והיה קשה מאוד, והיה דברים קשים ביותר. אליהו הנביא היה קשה לדבר השם. הסתכל אלישע הנביא, יום אחד שר צבא גדול נאמן, מקבל צרעת. המלך שולח למלך של עם ישראל, שמעתי מאיזה נערה, מאיזה ילדה שאומרת שיש לכם רב גדול, שמשהו מברך קורה. אני רוצה שתרפו אותו, את השר צבא נאמן. המלך אומר, מה המלך הגוי רוצה ממני? מאיפה אני רפא אותו? מה, אני מחיה מתים? אלישע הנביא שומע את זה, אומר, תשלח אותו אליי. אלישע הנביא הולך, אומר לו, תלך, תטבול בירדן 7 פעמים, הצרעת תעבור, עוברת לו הצרעת. אליהו הנביא קשוח בדבר השם. אלישע הנביא, הכל בחסד וברחמים, הכל מפנים משורת הדין, הכל מפנים משורת הדין, כל דבר בחסד ורחמים. זה שתי עולמות, שתי תפיסות אחרות, שתי ראיות אחרות.
Vamos a ver ahorita otro ejemplo de los dos caminos que hay en nuestra Torá de cómo verlo y cómo vivirlo. En este episodio nuevo vemos que Eliyahu Hanaví, siendo que era un profeta muy, muy intolerante, era muy severo, era muy duro, a Kadosh Baruj Hu le dijo, mira, quiero que vayas a dar consuelo a Yehiel. Yehiel le dijo a Eliyahu Hanaví, yo no voy, no voy. ¿Cómo que no voy? Kadosh Baruj Hu le dijo, tienes que ir porque lo que él o lo que tú vayas a decretar en ese momento, eso es lo que yo voy a cumplir para que tú estés tranquilo. Y le dijo que él no va porque son personas malas, son personas que no merecen que yo tenga que ir a dar mi jumabella. Kadosh Baruj Hu vuelve y le dice a Eliyahu, tienes que ir y yo te prometo de que lo que tú vayas a decretar, eso es exactamente lo que va a suceder. Eliyahu Hanaví fue. ¿Quién era Yehiel? Hay un episodio histórico en el Tanaj donde vemos que Yehoshua bin Nun, cuando entra con Bené Israel a Eretz Israel, la primera ciudad que va a conquistar va a ser Jericó. Y en Jericó se conquistó sin necesidad de guerra, ni sin beneficio. Las murallas se cayeron y hubo un gran milagro. Pero hubo algo más adicional. Yoshua Binun dijo, esta ciudad no debe de reconstruirse jamás. Y puso un jerem. Jerem significa una especie de intolerancia tal que nadie puede poner una piedra sobre otra en Jericó. Hasta hoy en día. Hay un jerem de Yoshua Binun. ¿Qué hizo este Yahier? Que era también Nabón, era una persona muy culta, muy inteligente. Él dijo, yo no creo en eso, yo voy a construir Jericó. Y en ese jerem hay algo interesante. Que si construía una piedra, lo que sea, sobre Jericó, el hijo mayor, igualmente el menor, iban a perecer. Y dijo Yahiel, yo quiero ser el que va a poner la primera construcción en Jericó y no va a pasar nada. No tenía. Y efectivamente, cuando este Yahiel hizo lo que hizo, murieron dos de sus hijos. Uno al principio y otro al final. Tal como dijo la Nebuá, la profecía. Sin embargo, vemos que lo que expresó Eliyahu al-Nabí se tenía que cumplir. Dios le dijo, lo que tú digas se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hubo? Hubo de él Jerem de Yoshua y se cumplió. Sin embargo, cuando vemos a Elisha, en Elisha es otro camino de la Torah. Es la bondad, es la piedad, era piadoso. Y entonces en Elisha había algo interesante. Había en su época un ministro del ejército, Naamán, que era enemigo. Sin embargo, tenía chará, tenía la lepra. Y una niña empezó a gritar, vayan donde el profeta, vayan donde el sabio de Israel, Elisha, él lo puede curar. ¿Cómo? ¿Cómo va ahí Elisha a un ministro de guerra, enemigo, malo, malvado, y dice lo siguiente? Elisha tenía que mostrar otra faceta de la Torah, que Dios es piadoso, que Dios es Rahman, que Dios tenía en su haber la manera de poder también atraer a personas a un mundo más mejor, más feliz. Quiere decir que tenemos dos shitot, hay dos shitot, dos caminos, dos derajim de cómo estudiar y cómo ver los panim de la Torah, panim de la rahamim del Jesús. Y hay el panim yot kashua, de ser firme, de ser duro. Dos, y los dos son válidos, los dos son válidos.
ככה אנחנו מוצאים מחלוקת בגמרא, בית הלל ובית שמאי. בית הלל מקלים, בית שמאי מחמירים. הגמרא שואלת ואומרת, יש חתונה, חתן מתחתן עם כלה. מה עושים בחתונה? אם חתן יתחתן עם כלה שהיא לא נאה, לא יפה. בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. צריך לשמח את החתן ולהגיד לו שהוא קלה, התחתן עם קלה, נאה וחסודה. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. אם היא לא נאה, זה שקר להגיד לו נאה, שהיא נאה. תגיד מה שהקלה באמת. היא לא נאה, תאמר, הקלה לא נאה. אל תשקר. רבותינו הקדושים אומרים בית שמאי ובית הלל, מתי שאומרים הלכה, צריך להביא להלכה הזאת גב. מהתורה, מהגמרא, צריך להביא להלכה הזאת גב. אי אפשר לומר דבר בלי שאין לך גב למה שאתה אומר. בית שמאי מביאים גב למה שהם אומרים, קלה כמות שהיא. מה הגב של בית שמאי? הגב שלו מדבר שקר דרחק. ואם היא לא יפה ואתה אומר יפה, שיקרת. אתה צריך לומר אמת. מגיע התור של בית הלל לומר את הסברה שלו, וצריך להגיד סברה שזה משהו מהתורה, מהקדמונים. בית הלל לא מביא סברה, לא מהתורה ולא מהנביאים, אלא מביא סברה שכלית. מה הסברה שכלית? אדם שהלך וקנה מכונית ולא יפה המכונית, לא מבזים אותו ואומרים לו, קנית מכונית לא יפה. רואים שבסוף ההלכה כמו בית הלל, אפילו שבית הלל לא מביאים גב של פסוק מהתורה. למה? לפעמים צריך בשביל השלום ובשביל לדעת איך לשמור על הקהילה, לדעת איך לשמור על שלום בית, לדעת איך לשמור על העולם, גם הסברה שכלית להתגבר וגם הסברה שכלית לדעת איך להתנהל. ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה לראות רבי אליהו הצדיק, איך רבי אליהו שוזר ובונה ומחזק קהילה מרוקאית במקסיקו. מרוקאים זה... מרוקאים...
נר המערבי.
מרוקו זה מקום שאולי יש בעולם 1.5 מיליון יהודים ממרוקו. יש 14 מיליון יהודים, ומיליון וחצי הם צאצאים של מרוקו. והמיליון וחצי האלה באו ממקום שהרמב״ם יצא ממנו. הרמב״ם, כל ההלכות הרמב״ם, עריף, ביצחק אלפסי, אור החיים הקדוש, הסבא רבי יעקב אבו חצירה, רבי חיים פינטו, רבי אמרם בן דוואן, רבי פנחס הכהן, רבי יצחק בן ווליד, בבא מאיר הסבא, לא היה לו שום תמונה בבית, רק תמונה של רבי יצחק בן ווליד. רבי יצחק בן ווליד היה לו בן, שהבן הזה הרג עצמו, רבי יצחק בן ווליד, ידוע מי שהורג את עצמו, אסור לקבור אותו בתוך הבית קברות, לוקחים את הטוריה וזורקים אותה איפה שזה נופל, שם קוברים את הנפטר שהרג עצמו. הבן שלו הרג עצמו, הוא אמר, תקברו אותי מחוץ לבית קברות ליד הבן שלי. וכולם הלכו וקברו את עצמם ליד רבי יצחק בן ווליד, והבית קברות הפך מפה ליד הקבר של רבי יצחק בן ווליד. ביצחק בן ווליד היה פחד ואימה, תמונה אחת בבית של בבא מאיר של רבי יצחק בן ווליד. ביצחק בן ווליד פחד ואימה. ומרוקאים זה לא היה רק מופלטות וקוסקוס, זה לא מרוקאים, היה תורה. ואת התורה הזאת עם אנשים צדיקים כמו רבי אליהו, שמחזירים את התורה, את הגמרא, שומעים איך הוא מתרגם, שומעים את התורה, שומעים את החדות, אנחנו רואים את זה לשמחים. תשמרו על המסורת של היהודים של מרוקו, על המסורת, על התורה. הקוסקוס לא שמר את המרוקאים, והמופלטה לא שמרה את המרוקאים, והמימונה לא שמרה את המרוקאים. ההלכות של התורה שמרו אותנו. זה מה שתשמרו. ולא תיטוש תורת אמך. כל העדות שומרים טוב על המסורת, טוב 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 טוב, לא שומרים את הקובה, שומרים את ההלכה ואת התורה. אנחנו צריכים לשמור את ההלכה ואת התורה בצורה חזקה ביותר. יש לנו גב לסמוך עליו, אבל לסמוך עליו על הגב של התורה, וזה הדבר החשוב ביותר.
Vamos a traer un ejemplo adicional de dos grandes tanaim, dos grandes escuelas, la escuela de Bet Hillel y la escuela de Bet Shammai. Ellos siempre discutieron temas de la halajá, discutieron temas de cómo poder conllevar la vida judía. Entonces, Bet Hillel, se dice de él, era Mekel, era una persona que en cierta manera buscaba la mejor facilidad que hubiese para que el pueblo pueda cumplir con la halajá. Bet Shammai no, Bet Shammai era todo lo contrario, era más mahmir, era una persona que quería llevar todo al burió, exactamente a lo que es, claramente como es. Y hay entre Bet Shammai y Bet Hillel una machloque sobre una boda. Cuando había una boda, Bet Hillel dijo de que a la novia hay que alegrarla, y se alegra diciéndole cómo es ella. Ella es guapa, es una novia buena, bella. Sin embargo, Bet Shammai decía que no, si la novia no era buena, no era guapa, era fea, hay que decirle que era fea. El día de la boda tú eres fea, está gorda, tú no eres bella ni hermosa. Así dice la Gemara. Pero estos jajamín, cuando discutían, tienen que tener una fuente bíblica en que basarse para poder expresar lo que dicen. Seguro que Bel Shammai tenía una fuente bíblica. Bel Shammai dijo, la Torah, Midbar Sheker Tirhat. De cualquier elemento de mentira, aléjate. Si la novia no es guapa, y le voy a decir que es guapa, estoy mintiendo, entonces yo no estoy haciendo lo que la Torah dice. Es decir, tenían que basarse en la manera o locución de Bet Shammai. Bet Hillel no tuvo en este caso ningún versículo de la Torah, ninguna fuente bíblica, ninguna fuente talmúdica o de la Mishnah o de algo que pueda decir en base a este versículo es que yo expreso lo que expreso. Bet Hillel no tenía nada en este caso. Bet Hillel lo único que tenía era la lógica. La lógica. ¿Cuál era la lógica de Bet Hillel? De que una novia hay que alegrarla. A una novia hay que en su día decirle todo lo mejor. Por lo tanto, en la novia hay que decir Simchat, Na'ah, Bahasudá, una novia bonita, guapa, bella, hay que alegrarla porque esa es la mitzvah de Simchat Hatam Betalá. Él usó la lógica y a veces no hay que buscar un pasuk de la Torah para buscar que la razón o la halajá debería de ser así. Por supuesto que la halajá fue como Bet Hillel, la mayoría es de Bet Hillel. Pasamos a esto, algo que dijo el Rab, el cual yo pues lo agradezco de corazón, mi querido Bibi, a mi modelo Rab, al Dibarab, el Jizuk, le pertenece a Tazparadí Marrocay de México. Estoy explicando al Rab que le agradezco que haya mencionado Nera Maraví, la sinagoga de los oriundos de Marruecos. Marruecos es un lugar donde de los 14, 15 millones de judíos, 1,5 millones de judíos vivían en Marruecos. Entre ellos grandes Mekupalí, grandes Jajamí, grandes sabios había. Entre ellos estaba Rambán, Ribitzhak el Fasi. Había, ¿quién no? ¿Qué? Toda la casta de Babasale. La familia Pinto, también Hayim ben Atar, ¿quién no estaba en Rambán? Pero yo mencioné y él expuso algo bello, Ribitzhak ben Walid, Rabá de Tetuán. Ribitzhak ben Walid dice que Baba Meir, la única foto que tenía en su casa, ninguna, solamente de Ribitzhak ben Walid, era muy fuerte. Ribitzhak ben Walid era muy querido. Era un Talmid Jajam Atzum y tuvo un hijo que se suicidó. Y la halajá, y había que lanzar una moneda, y en cualquier parte del campo que caía la moneda y se enterraba que se suicidaba. ¿Qué dijo el Bishab Ben Walid? Cuando yo muera, quiero ser enterrado donde está mi hijo. ¿Y qué pasó? Efectivamente, fue enterrado donde está el hijo. Y con el tiempo, todo el mundo quería estar enterrado donde saben morir. El cementerio parece que cambió de lugar. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros, los judíos de Marruecos, oriundos de Marruecos, tenemos minhagim kedoshim, tenemos costumbres sagradas, tenemos también una masoret beyadenu, tenemos una tradición en nuestras manos de nuestros antepasados. No podemos dejar de lado esa cultura tan bella, tan sabia que hemos recibido de nuestro jajamín de Marruecos. Por lo tanto, Arraf bendijo Nera Maraví. Y no solamente la bendijo, hay que seguir para adelante, hay que fortalecerla, hay que buscar poner en ella y resaltar los valores de Marruecos. Minhaga botenu yarem.
רבי אליהו הצדיק, ממש, שפתיים נשק, אנחנו נהנים, אנחנו לא מבינים מה מדברים, אבל הדיבור נכנס בלב שלנו, הדיבור נכנס בלב שלנו. רבי אליהו, תשמרו את כל המנהגים של מרוקו, לעמוד בעשרת הדיברות. בבא מאיר היה עומד, עשרת הדיברות, בבא סאלי היה עומד, ברוך הוא ברוך שמו, מתי שבתקיעות שופר מישהו צעק שקט, בתקיעות שופר שבבא מאיר אמר ברוך הוא ברוך שמו, בבא מאיר כעס עליו. בחתונה של אחד הנכדות של בבא סאלי, הרב מרדכי אליהו קודש קודשים עשה חופה, מישהו צעק שקט וברוך הוא ברוך שמו, בבא סאלי יצא מהחופה. מנהג אבותינו בידינו, אבל מנהגים אמיתיים של פעם, מנהגים אמיתיים של פעם, שאמיתיים, שמיוסדים על ההלכה האמיתית, תשמרו על זה, וכל הקהילה לעזור לבית הכנסת של רבי אליהו לחזק את זה, ולחזק שיעורי תורה, גמרא. קהילה שלא לומדים בגמרא, סופה נחרבת. חייב גמרא, הלכה, צריכים ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, ללמד את הדורות הבאים, שהילדים, אנחנו, בנינו, בני בנינו, זרענו וזרע זרענו עד עולם, זרענו וזרע זרענו שילכו בדרך השם. היום המלחמה היא מלחמה קשה. פעם היו אומרים להרוג יהודים, לכפור בתורה, היום הכפירה באה בצורה מחייכת בתוך החיים שלנו. אם לא נדע לשמור על הבסיס של הבית כנסת, של המסורת, חס ושלום מה יהיה איתנו. השם ייתן ברכה ושמחה, הצלחה, יהיה רפואה שלמה למוריס, בן אסתר, וכל הקהילה הקדושה, יוסף השם עליכם ככם, אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. יהיה לכם צדיק רבי פנחס, שמחה, לאישה הצדיקה שמחה, רבי אליהו הצדיק שמחה והצלחה, וכל הקהל הקדוש, זכות רבי חיים פינטו, רבי יעקב אבוחצירא, שמחה והצלחה, ברכה וכל הטוב. אמן.
Quisiera solamente poner énfasis en lo que Rab dijo al final. Nosotros los judíos oriundos de Marruecos tenemos que estar orgullosos de nuestras costumbres, fortalecerla. Baruch Hu Baruch Shemo, si se dice Baruch Hu Baruch Shemo, que en alguna sinagoga pues aparenta ser Afsaká, nosotros, para nosotros no es Afsaká. Hay que decir Baruch Hu Baruch Shemo. Sí, hay que estudiar Alajá, hay que estudiar Gemara, hay que estudiar Torah, hay que ser Hazakir, pero siempre resaltando nuestras costumbres de Japón.